טוב, ערב טוב לכולם, ערב טוב, חודש טוב, אנחנו מתקרבים שבת מברכים, חודש אדר, אין זמן מתאים יותר לדבר, לקבל כוחות בעניינים של חינוך, כמו בחודש אדר. כל הנס של פורים, מרדכי היהודי קיבל כוחות מהילדים. ככה מסופר שמרדכי היה תחת הרושם של הגזרה שנגזרה והיה מצב מאוד קשה. וכשהוא ראה את הילדים הקטנים, הוא שאל אותם, פסוק לי פסוקיך, והם אמרו לו את מה שהם למדו, שמח שמחה גדולה. הוא נרגע, הוא בעצם קיבל את שאב את הכוחות שלו מהילדים הקטנים. אנחנו, אם כך, נשתמש עם ההזדמנות המיוחדת הזו של התקופה הזו, נדבר כמה נקודות שקשורות לכוח שצריך לקבל, ולדעת מצד אחד את האחריות הגדולה שלנו, וביחד עם זה גם את הזכות הגדולה שלנו. נפתח בכמה שניות ממש בדבר מלכות לראות ולשמוע את הרבה.
המלך שובתם של הנבוגות נגדם, עונר את השפוך מדיבות, עונר את שפוך מתאהל בשור רינגל, וזכון זן עד הלוסות, ולחקון אין הרייכת, מודות עושה את השפוך. כשאף לבוס לחמון לרצועה מהקים שואף ובאים, וספר דך הנריך לנער, על פי דסי, כל זמן לבנות הנער, וזאת הדמות בית מנצים את הלוסות, עד הלוסות, עד הלוסות, ודוס את הפיבר בשול איתי תיקון. אינון זה רציתם, אז מזה דירוך את הלשת בחוץ. אז ניקוך שיש אף ידע קין, דבר די נבסבים למחפים. דר הפלין, סודר נחלייטס, מדין צבחור וחור, עברת המפרוז נעפור מנות שלוש מדינקים. המפרוז נעפור מנות שלוש מדעלכם. עוד מתחרחן אין הסתומר עוד דלתם שימו לטרוף רוטר מילי אפס סוטון הדרכים זו בקום אין החינוך אותה לתקדש נברכת בין הרגל ויחל את זה הסוג לא גדול בית מנציאת של כל מסוק ומסודם קים צוות הום צוות מסורד מסיין ומסיינית בנקי שובוי עם המח מיחד.
אני רואה את הדברים האלה של הרבי, אני תוך כדי, שמעתי זה כבר עשרות פעמים, אבל רוצה לשתף אתכם באפיזודה מעניינת, אפשר אפילו לומר, מבחינתי חוויה קצת מטלטלת ממוצאי שבת שעבר, ממש לפני שבוע. לא ניכנס יותר מדי פרטים, אבל רק הרעיון, ורואים איזה כוח יש למחנך. הזמינו אותי קהילה מסוימת, לא נסיים את שמה, בצפון, קהילה חסידית, לא חבד. קהילה שאחד הילדים, אחד הבחורים, כמו שלעלינו לצערנו קורה בהרבה מקומות, קצת סתם מן הדרך מה שנקרא, ואחד האבריחים בקהילה קצת קירב אותו וסיים איתו מסכת, מסכת הענית. אותו אברך, אני איתו בקשר, לומדים חסידות ביחד, אז הוא הזמין אותי לבוא לסיום מסכת בבית של אותו בחור, ההורים שלו מארגנים סיום מסכת. אמרתי, בסדר, נבוא, מה יכול להיות? הוא מוסיף לי, ממש ככה, יום לפני שאני בא, דרך שכל המשתתפים הם חברים של אותו אחד ומאותו סוג כמור. מדובר באברך, בבחור, שחיצונית הוא נראה כמו כלל החסידים שם עם פאות ארוכות וכו', אבל עכשיו לצורך ההבנה איפה הוא נמצא, הוא במכינה קדם צבאית לפני הגיוס עכשיו. קיצו, באתי, הכנסתי לבית, מאוד התרגשתי, בית גדול, שולחן ארוך כמו לחתונה, ההורים שלו, אבא יהודי, אדור פנים, זקן ארוך, יהודי חסידי. ההתרגשות שהייתה בבית סביב העובדה שהבן סיים מסכת הייתה כל כך עוצמתית, פשוט ארוך מדהים, אני לא ראיתי כזה דבר בבית פרטי ברמה כל כך גבוהה, ולאט לאט התחילו להתקבץ כ-35 חבר'ה בערך, כולם מאותה קהילה, ולא עלינו, אחד נראה ככה ואחד אחרת. רק תדמיינו איך נראים החבר'ה שם בכלל, אם היינו רואים כל אחד מהם בנפרד ברחוב, לא היינו משייכים אותו לשום חלק מהם, ודאי לא לשום קהילה חרדית. כולם חברים שלו, כולם באו להשתתף יחד בסיום השכת. יש הרבה נקודות יפות שהיה לי באותו ערב, אבל מה שאני רוצה לשתף אתכם, מי שלקח אותי מהבית והחזיר אותי זה אחד מהחבר'ה האלה. היה לי נסיעה שלמה, הלוך וחזור, והתחלתי ככה לחקור אותו, תעניין אצלו מה קרה, איך הוא נפל, מה מחזיק אותו. ממש הוא נפתח, שיתף אותי מאוד הרבה, אבל ראיתי נקודה אחת וזה אני רוצה לשתף אתכם. הוא נפל מאוד, מאוד רחוק. היום ברוך השם הוא כבר, אותו אחד שלקח אותי, התייצר, כבר התחתן ברוך השם. הוא אומר לי, אתה יודע מה החזיר אותי לתלם? אחד מהצוות של הישיבה שהוא למד שם, שמר איתי על קשר והתעניין בי. זה הכל. מפעם לפעם היה מרים עליי טלפון, מה שלומך, וכל האחרים התנקרו אליו, הוא אומר, האחד פשוט שמר איתי על קשר. וזה עשה לו את המהפך. רואים שלפעמים מילה אחת, לפעמים קטנה, שאומרים לבחור במקרה הזה, אבל באותו מידה כל נשמה היא נשמה, זה פשוט יכול לעשות מהפך בחיים. לפעמים אנחנו רואים את ההצלחות מיד, ולפעמים אנחנו לא רואים. ולפעמים, ניקח דוגמה, לא מזמן נפטרה רחל זמיר, זכרונה לברכה, אשת חינוך, אז התפרסם מכתב שהרבי כתב לה. היא, בזמן שהיא הייתה בתחילת החינוך בגנים, אז ילד אחד, מאחד הגנים, ההורים שלו הוציאו אותו והוא עבר לגן נוצרי. והיא מאוד נשברה מזה. היא אמרה, כמה שהשקיעה ולקחו אותו לכזה מהפך, היא כתבה לרבי שכנראה אני לא מתאימה לחינוך. כנראה אני לא הכתובת. אני רוצה להתפטר. מהנה עובדה, היא ציינה מה קרה. אז היא מקבלת את התשובה הזו של הרב. הרב כותב לה, מובנת הפליאה מסיום מכתבה על דבר ייאוש חס ושלום, ומה ששמע שפלוני לא יתנהג כראוי, ידוע כתוב, אחד היה אברהם וירש את הארץ, ואם המציל נפש אחת מישראל הציל עולם מלא, שמזה מובן שאפילו באים עלה בידה רק הצלת נפש אחת מביניהם, כדאי להשתדלות זו וכהנה וכהנה. ובפרט שאין איתנו יודע מי הוא הנפש האחת. על אחת כמה וכמה שראתה הצלת כמה נפשות ועל ידם השפיע גם על ההורים. זאת אומרת, הרב אומר, יכול להיות שבשלבי העבודה שלנו בחינוך אנחנו גם חווים לא רק הצלחות, לפעמים חווים תסכולים. לפעמים התסכולים הם קשים, ונראה לנו שעשינו טעויות ופספסנו בגדול, הרב לא נותן לנו להתייאש בכלל. הרב אומר, תסתכל תמיד על אותה נשמה שאתה כן ניצלת, ואתה כן יכול לפעול עליו. ניקח דוגמה מיחידות, משפט מעניין, שהרב אמר פעם ביחידות לדוקטור וייס, לא דוקטור וייס הידוע, שאנחנו מכירים אותו מיטב שלמד חטא, אבל יהודי אחר, שהרב, הוא שאל את הרב ביחידות, אולי אתה יכול רב להגדיר לי, מה ההגדרה של חסיד שלך? מי יכול ומי זכאי להיקרא החסיד שלך? מה צריך לעשות בשביל להיות חסיד שלך? אומר לו הרב משפט, וזה צריך להיות בשבילנו משפט, ממש מפתח לעידוד בחיים. הרב אומר לו, מי שמסוגל לומר בסוף היום שהוא התקדם צעד אחד קטן קדימה למקום גבוה יותר מזה שבו היה בתחילת היום, אשמח לקרוא לאותו אדם חסיד שלו. זאת אומרת, הרב לא מודד את ההצלחות שלנו או את ההתקדמות שלנו ב... לא יודע איזה כמה אחוזים. צעד אחד קטן, אפשר לסיים את היום ולומר, היום עשיתי טוב למישהו, היום אמרתי מילה טובה לתלמידה, היום חיממתי את הלב של נשמה נוספת, זה הצלחה, אני חסיד של הרב. זה מה שהרב רוצה ממני. תמיד להסתכל על ההצלחות הקטנות ולהתעודד מזה ולא לראות לא הפכנו עדיין עולמות. רק נביא שלושה ציטוטים נפלאים. איזה ברכות נפלאות הרב נותן למי שעוסק בחינוך בתחומים רבים, אפשר, יש על זה אוסף של מאות ציטוטים. רק כמדגם ממש ניקח דוגמה אחת שהרב מדבר, ביטוי אחד, מה ידמה ומה ישווה. בתור מורה זכה, או בתור מורה זכה לקרן אורה, לקרב ליבן של בני ישראל אביהם שבשמיים, ומה ידמה ומה ישווה לגודל הנחת רוח שגורמו על ידי זה למעלה מעלה. אין בכלל השוואה לנחת שיש לקדוש ברוך הוא שאנחנו מתעסקים בחינוך. ביטוי שני שהרבי כותב, איזה ברכה יש, סגולה לבנים, על ידי זה שמקרבת את בניו ובנותיו שיהיו אלו להשם יתברך, הרי זו סגולה להולדת בנים גם בגשמיות, ולכן הצעתי שתמשיך בהתעסקותה בשדה החינוך, אבל באופן שלא יעמיס זה על בריאותה עד כמה שאפשר. ולאלה שברוך השם כבר יש להם ילדים וכולם רוצים נחת מילדים, אז הרי גם את זה נחבר עם החינוך. שמענו כמה פעמים בכבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר, אשר כל העוסק בחינוך הכשר המקרב את ליבן של בני ובנות ישראל אבינו שבשמיים, הנה שכרם בייחוד ונחת עמיתים יוצאי חלציהם. כל אחד רוצה נחת מהילדים, והרב אומר תשקיעו בחינוך של תלמידים, זה הפוליסת ביטוח הכי טובה לנחת מהילדים שלנו עצמנו. זה דברים שבמיוחד בדורנו, כמה אנחנו משווים לנחת ולעוד קצת אור. פה אנחנו משקיעים, עושים לקדוש ברוך הוא לילדים שלו את ההצלחה הגדולה. ולא צריך ליפול ברוח, אולי אני לא מתאים, אולי אני לא יכול, אולי אני לא המוצלח, אולי לא השקעתי מספיק או לא יודע מה. אז הרב אומר באופן מאוד מאוד ברור, שאם נותנים לבן אדם אחריות, נותנים לו גם כישרונות ונותנים לו גם כוחות, והוא ימלא את התפקיד הזה בהצלחה. ברור שהקדוש ברוך הוא נותן לנו בחירה חופשית אם אנחנו נשתמש עם הכוחות שקיבלנו, אבל בטוח שאנחנו נצליח לעמוד במשימה, כי אם ההשגחה הפרטית הובילה אותנו להיות במסגרת כזו, אין ספק שנצליח. נראה ציטוט אחרון, והציטוט הזה הוביל אותי מענה מאוד מיוחד ואולי חריג, שיכול ממש לשנות הסתכלות של 180 מעלות על התקשורת שבינינו לתלמידים. קודם כל נראה את הפתיח, הקדמה של ביטוי שהרב כותב במכתב. הרב מאוד מעודד שיהיה שיחות אישיות עם תלמידים. הרב כותב, העיקר הדיבור עמהם בפרטיות, אבל כפי הנראה במוחש מביא זה תועלת שלא בערך יותר, ואם נוסף על כל הדיבורים בוועידה באופן רשמי, ישנה גם כן שיחה באופן בלתי רשמי. ואתה רב אומר, מה שמדברים לתלמידים בכיתה, מדברים בוועידה באופן רשמי. חייב למצוא הזדמנויות של שיחות אישיות ולא רשמיות, לא בשעה 2 תבואי אליי לחדר, אני רוצה לדבר איתך. לא, ככה כאילו פגשנו במסדרון, אנחנו מתכננים את הכאילו. אבל השיחה הזו הלא רשמית, איזה מילה טובה, איזה מילת עידוד, יכולה פשוט לשנות חיים הרבה יותר מה שנקרא באופן רשמי. מי צריך להיות זה שאומר את השיחה הזו? מזה הקרוב לתלמיד יותר, אשר לפניו יכול לגלות כל ליבו. זאת אומרת, צריך בצוות של כיתה, שיש כמה אנשי חינוך שמתעסקים עם אותם תלמידים, צריך לחשוב על כל תלמיד ותלמידה, מי המתאים ביותר ומי הקרוב ביותר, שאפשר לנצל את זה לשיחה פנימית ומועילה מאוד. ופה יש, אני לא יודע באיזה הקשר הרבי כתב את זה, אבל דבר מאוד מעניין, כתב יד של הרבי, כמובן מרחוק, קשה לראות את הכתב יד, את הלשון, אבל נראה מה הרבי כותב. אני גם אקרא את זה. בכדי, שימו לב, דבר מפתיע מאוד, בכדי להשפיע על מישהו, ובפרט על הנוער בתקופתנו, צריך להיות הדיבור עמו כמה פעמים ובפרטיות הדרושה, ושימו לב למשפט הבא, ובאופן שהזקוק להשפעה, דהיינו התלמיד, ירגיש עצמו חופשי להתווכח ולענות. איך התגובה שלנו כשהתלמיד מנסה להתווכח איתנו? חוצפה, מה? שימו לב מה הוא אומר. השיחה צריכה להיות כזו שהתלמיד ירגיש פתוח, ירגיש אפילו בנוח להתווכח, לא לענות בחוצפה, אבל לענות, להגיד. אם הוא ירגיש פתיחות, הוא יגיד מה הוא חושב, או היא תגיד מה היא חושבת, מה מפריע, והיא תשמע גם את התשובה המתאימה מקירוב. אבל אם אנחנו חוסמים את היכולת להיות בפתיחות, ייתכן אם אנחנו מפסידים אותו. נראה את המשך הלשון של הרבה. הרבה כותב ככה. ואם מפגישים אותו עם אחד שאינו מכירו, אם הילד ייפגש עם איזה רב אורח, הילד לא מרגיש מספיק פתוח איתו, ואין כל אפשרות הנעל, אז הוא לא מרגיש פתוח שהוא יכול לענות או להתווכח, כי אם בא מישהו זר, אז קדוש קדוש ושותקים. עלול גם חס ושלום להזיק. למה? כי כשאנחנו נצא בפעם השנייה לדבר איתו, כי הפעם הזו עם האדם המיוחד לא עזר, הוא שתק, מה הוא יענה? אין לי מה לדבר. הרי כבר נפגש וכבר שמע ויצא ידי חובתו, מבחינתו הוא כבר סגר את העניין. אז אסור לנו לחסום את הנפש של הילדים. לתת להם, וזה גם אותו דבר בין ילדים להורים בבית, לתת שיהיה ערוץ פתוח וחופשי. אם מי קטנות עושים את זה בצורה כזו נכונה, לא צריכים להגיע חלילה למצבים שעד זה באמת להתווכח בטונים, לא על זה מדובר חס ושלום. לכוונה היא שהפתיחות שבין המחנך למחונך זה ערוץ שחייבים לשמור אותו. ואם מצליחים לעמוד עליו, זה יכול פשוט לשנות חיים של תלמיד לכל החיים שלו. כי הוא הרגיש מישהו מבין אותי, מישהו מקשיב לי, מישהו אכפת לו ממני. יש באחד המכתבים הרב אומר שכשאנחנו רוצים לחלק את סוגי הבעיות, או הרב קורא, זה הלשון של הרב במכתב, בעיות. היום הם מעדיפים לקרוא לזה אתגרים, אבל זה אותו רעיון. הרב אומר שאם לחלק את סוגי הבעיות שיש בחיים לקבוצות, לסוגים, אז הרב אומר ככה, יש עניינים עוברים וחולפים, זאת אומרת, יש בעיות שהן היום בעיה, אבל עוד יום, זה בעיה לנקודתית, לא נסחוב את זה איתנו הרבה זמן, אם שכחנו לקחת את הבגד שרצינו לשמחה המסוימת הזו, ותפסנו שלא בדיוק זה מה שתכננו. בסדר, גמרנו, מחר יהיה אחרת, זה לא סוף העולם. אבל מצד שני, יש בעיות שההיקף שלהם הרבה יותר רחב. אם בטעות לקחנו את המשכנתא לדירה בריבית לא מתאימה, אנחנו נשלם הרבה שנים סכומים יקרים, ההיקף של הבעיה היא תהיה הרבה יותר גדולה. יש בעיות, כותב הרבה, שהן נוגעות לדור שלנו בלבד. היינו, אם נניח והיה בעיה ומשהו לא היה טוב, הילדים שלנו כבר יהיה טוב יותר. אבל יש בעיות שהן נוגעות לדורות הבאים. דיינו, אם עכשיו אנחנו נעשה משהו לא טוב, זה יבוא לידי, יהיה לזה את האפקט בדור הבא. יש אמרה שאומרת שההורים מחנכים את הנכדים. כי הם מחנכים את הילדים שלהם, איך הם יחנכו את הילדים שלהם. אז בעצם אנחנו כבר מחנכים את הנכדים שלנו. לא בצורה ישירה. מה שאנחנו עושים זה בעצם יש לו מיד אפקט לדור הבא ואז לדור הבא וכן הלאה. ואז אומר הרבה בקטע השלישי, יש בעיות שלמרות שהן בהיקף רחב ולמרות שהן נוגעות לדורות הבאים, אבל הן בעניינים חיצוניים. ויש בעיות שבעניינים פנימיים וחיוניים. אחרי שהרבה שם על המשקל את כל האופציות, מסכם הרבה ואומר שכשמדובר בעניינים של חינוך, אנחנו נשים אותו בעמודה השמאלית. חינוך זה היקף רחב, נוגע לדורות הבאים, בעניינים חינוכיים, חיוניים ופנימיים. זה משפיע לכל החיים, לכן ההתייחסות שלנו לעניינים של חינוך צריך להיות מאוד מאוד רציני, כי כל פעולה שאנחנו עושים, ההשפעה שלה היא קריטית. אז מצד אחד, לא חלילה אמור להפחיד אותנו, לסגת מהעניין, להפך, כמו שאמר, לא זוכר, אחד הרבים, שהוא ביקש ממישהו להיות בעל תוקע, והוא אמר שהוא פוחד. אז הוא אומר, מי אתה רוצה שאני אקח? מישהו שלא לוקח את זה ברצינות. אדרבה, אתה פוחד מזה, אתה לוקח את זה ברצינות, זה בדיוק אתה הכי מתאים למטרה. אז חינוך זה באמת אתגר, זה קשה, זה אחריות. איך הרבי כתב רבי אלכסנדר בינון, היה איש חינוך ידוע, היה אחד המפקחים בבית ספר של הרשת, אז הרבי כתב לו באגרות קודש את הלשון, הוא התלונן שהעסק קשה, אז הרב כותב לו, מובן שהעבודה לא קלה היא, אבל מאין הקצל כדאיתך, מאין המחשבה שאיש הישראלי צריך לחפש לו עבודה קלה, ובפרט בימינו אשר שכינת בגלותה, חושך כפול ומכופל, וכל העניינים יגעים, אז מי אומר שצריך לחפש עבודה קלה? זה קשה, אוקיי, מי יתחייב שיהיה לנו קל? אבל צריך לקבל סיפוק שאנחנו עושים את הדבר שהוא שליחותנו, בשביל זה הנשמה ירדה לעולם. איך כתוב היום יום שנשמה יורדת 70 שנה לעשות טובה אחת ליהודי? יכול להיות, אולי הבוקר טוב הזה שאני אגיד לתלמיד עם כל הלב, בשביל זה הנשמה שלי בכלל ירדה ולכן נפגשתי איתו. זה אחריות עצומה, זה זכות גדולה מאוד. שמעתי פעם מאחד המחנכים, כשמסתכלים על המילה חינוך, על האותיות המרכיבות את המילה חינוך, אנחנו יכולים לראות את הסוד של החינוך. ואני במכוון משתמש כאן בפונט, שבדרך כלל הרבי קודם לא להשתמש איתו רק לעניינים של קדושה, פונט של מה שנקרא במחשב סתם. אז יש כאלה שמשתמשים עם זה להזמנות לבר מצוות, לחתונות, אז הרבי קודם במפורש שזה פונט קדוש, הוא מיועד רק לסתם, כשמו כנו, ספרי תורה, תפילין ומזוזות. אבל אני במכוון משתמש בפונט הזה כדי להבליט את מה את הרעיון. האות הראשונה, האות ח', היא אות מאוד מיוחדת בין אותיות האלף ב' בכתב סתם, שבעצם מתבוננים בה, אנחנו רואים שזה בעצם שתי אותיות ששמנו גג וחיברנו אותם. יש לנו אות ז' פעמיים, מכיוון שיש למעלה גג, זה הפך להיות אות חדשה, אות ח'. מה האות הזו אומרת לנו בחינוך? אתה רוצה להצליח בחינוך? תתחבר למחונך שלך. תתחבר אליו, שהוא ירגיש שאתה, להתחבר מלשון חבר. אתה איתו נמצא באותו, נותן לו תחושת אחידות. אולי אני אקח דוגמה, דוגמה שחוויתי בעצמי, שרחיתי להיות אצל הרבי ביחידות כילד, לפני 48 שנה. הרבי בחן אותי בשאלות של נושאים שלמדתי אז כילד בהלכות השבת הוועידה. אז הרבי יכל לשאול אותי, והוא גם שאל אותי שאלות תיאורטיות, מה קורה אם אדם רוצה דבר כזה, כל מיני דוגמאות שכתובים במשנה. ואז פתאום הרבי פונה אליי, מתנהל ביידיש. הרבי אומר לי, ווס וסטוטון, ככה מצביע עם האצבע. אני אתרגם מיד למי שלא מבין היידיש. ווס וסטוטון, איבדו וסגיפינן מיין סירטוק. וסטואי סרוף מצוניש. מה אתה תעשה אם תמצא את הסירטוק שלי? אתה תכריז על זה או לא? אז הרבי מה עשה כאן? לקח שאלה בהלכות השבת אבידה. שדנים על זה בגמרא, מה דינו של אדם שמוצא בגד, אם יש עליו סימנים, אם אין סימנים, אבל הפך את השאלה לרמה של אתה תמצא את הסרטוק שלי, בוא כאילו נתחבר יחד לרעיון, ולא נלמד על איזה מושג מופשט, אני ואתה כאילו נמצאים באותו רמה, ואתה מדבר איתי מה אתה תעשה אם תמצא את הסרטוק שלי, תחשבו איזה עוצמה יש בצורת, בסגנון השאלה הזו, שזה מראה על חינוך, מחנך, לרדת לעולמו של התלמיד ולתת לו תחושת חיבור פנימי, חיבור אמיתי. אז זה מרומז באות הראשונה של האות ח'. האות השנייה, האות נון, אומר לא רק שאני מתחבר אליו, האות נון זה צורת כיסא, צורת ישיבה. אני מתיישב לידו, זאת אומרת אני ממש יורד אליו, כמו שכתוב בחסידות שהמילה, המושג לשבת, השם מלאך גאות לבש, יושב על כיסא, המלך יושב על כיסא, רם מניסה, יושב מבואה בחסידות שזה מראה על הירידה של האור האלוקי בעולמות התחתונים למטה, לשבת לידו תירד אליו, ועוד יותר, אם אין ברירה, ייקח את האות חף סופית, אות חף סופית היא אות שיורדת מתחת לשבוע, יורדת למטה. יש סיפור שהרב ויינברג, הרב יוסף ויינברג, הרב השלום, כתב פעם לרבי פתק, על יהודי, יהודי שהיה תורם הרבה, קראו לו רבי יעקב גריפל, הוא היה נותן, היה מסייע הרבה לישיבת עומחת שמימים, הרב איינברג היה כידוע שדר, שאוסף כספים לישיבות, הוא פעם היה צריך לכתוב פתק לרבי, לבקש עבורו ברכה בעניין מסוים, והוא רץ מהר למזכיר, ל-770, והמזכירות כבר הייתה סגורה, והרבי היה בחדר עדיין. והוא רצה מאוד שהפתק יגיע לרבי לבקש ברכה עבור אותו יהודי, אבל מה הוא יעשה? הוא לא ידפוק על הדלת של החדר של הרבי. והסדר היה אז שהרב חודקוב היה בסוף היום, לפני שהרבי נוסע הביתה, הרב חודקוב היה נכנס לחדר של הרב, אחרי זה הרב חודקוב היה יוצא, ואחרי כמה דקות הרב גם יצא והרב נסע לביתו. זה היה כבר מאוחר בלילה, אולי 11 או 12 בלילה. אז הרב ויינברג חשב לו הרעיון, לקח את הפתק, שם אותו בחריץ של הדלת של החדר של הרב, חשב לעצמו, הרב חודקוב יצא, אז מיד הפתק ייפול, אז הוא ירים אותו, והוא ייתן אותו לרב, וככה הפתק יגיע לרב. מה בפועל קרה? הרב חודקוב יצא ולא שם לב. הרב יצא, הוא ראה פתק על הרצפה, הרב התכופף והרים את הפתק, והרב ענה לו אחר כך. אחר כך הסיפור הזה הגיע לאוזניו של הרב ויינברג, שבפועל מי שירים את הפתק זה הרב בעצמו. הוא הרגיש עם זה מאוד מאוד רע. כאילו הוא הטריח את הרב, שהרב התכופף, לא לזה הוא התכוון בכלל. גם לא מן הכבוד. אז הוא כתב לרב התנצלות על זה שהוא גרם לרב להתכופף למטה. אז הרב ענה לו תשובה, וכתב לו, הרי זה כל ענייני להרים, ובפרט מה שאחרים לא שמים לב. זאת אומרת, לרדת למטה, זה כל ענייני. אין לך מה להתנצל. זה המהות של מחנך, שהוא לא נותן לעצמו, כמו שאומרים, על דוד המלך, הגמרא מספרת, שהיה מלכלך ידיו בדם, זה הלשון, כדי לסייע לעם ישראל. המחנך, אם צריך לרדת, יורדים. לרדת במובן פיזי, גם במובן מנטלי, וגם בנושאים שאיתם צריך לדון ולרומם אותו מאיפה שהוא נמצא. זה תפקידנו, ובזה אנחנו צריכים להצליח, בעזרת השם. נראה עוד נקודה. כשאנחנו אמורים להצליח בחינוך, מה המושג חינוך אומר לנו? מה המושג חינוך מחייב אותנו? אז כשאנחנו מסתכלים בתורה להבין את ההגדרה של המושג חינוך, אנחנו מוצאים שלושה דברים. וזה מראה שהתורה בעצם נותנת לנו כוח, ולא רק מחייבת אותנו, לחנך שלושה דברים. יש לנו שלוש משימות. מהם השלושת הדברים שאנחנו צריכים לדעת בחינוך? נראה קודם מהם שלושת הדברים, ומיד נראה את המקורות שלהם. בחינוך אנחנו מתחילים דבר חדש. בחינוך אנחנו מרגילים, אבל בחינוך אנחנו גם משנים. זה הכי קשה. אבל אם אנחנו מצווים, אנחנו מסוגלים. איפה רואים שבחינוך יש את שלושת ההגדרות הללו? נראה את זה בתורה. יהודי כל דבר צריך לראות בתורה. נראה את זה בתורה, שבכתב או שבעל פה. יש ביטוי אחד בחומש, קראנו את זה לפני שבועיים. משה רבינו מלביש את אהרון הכהן את הבגדים, אומרת התורה, והלבשת אותם את אהרון אחיך ואת בניו איתו, ומשכת אותם ומילאת את ידם, וקידשת אותם וכיהנו לי. משה רבינו ממלא את הידיים של אהרון. מה הכוונה הוא ממלא לו את הידיים? הרי כולנו יודעים שבידיים לא היה לכהן שום בגד, ולהפך, אם הכהן יחזיק בידיים משהו תוך כדי עבודה, זה חציצה, הוא פוסל את העבודה. אז מה הכוונה שמשה רבינו ממלא לו בידיים? אומר רש"י במקום משפט מעניין, כל מילוי ידיים לשון חינוך. איפה שכתוב בתורה למלא ידיים, פירושו לחנך. במילים אחרות, כאילו התורה הייתה אומרת, וחינכת אותם. דיינו, כשהוא נכנס לדבר, להיות מוחזק בו מאותו יום והלאה. מאותו יום שאהרון הכהן נכנס לעבודה, והלאה, והלאה זה אומר, עד סוף כל הדורות, כולל בית שלישי, התחיל אז, משה רבינו חינך אותו. פירוש חינך אותו, התחיל איתו דבר חדש. פירוש שני למושג חינוך, אמרנו, זה להרגיל. גם את זה אנחנו מוצאים לא בפסוק, במשנה. משנה במסכת יומא מדברת על יום כיפור. אומרת המשנה, תינוקות הכוונה היא בנים או בנות לפני בר או בת מצווה, אין מענים אותם ביום הכיפורים, אבל מחנכים אותם. מתי מחנכים אותם? לפני שנה ולפני שנתיים, בשביל שיהיו רגילים במצוות. מה הפירוש מחנכים? איך מחנכים ילדים לצום? אז כתוב על השום בשולחן ערוך, כיצד היה רגיל לאכול בשתי שעות על היום, מכילים אותו בשלוש שעות. דהיינו, כל שנה מוסיפים לו עוד שעה מאוחר יותר את הארוחה. מה זה עוזר? פסיכולוגית הוא יבין שאם אוכלים יותר מאוחר בשעה לא קורה שום דבר. ובסוף אם לא אוכלים כל היום גם לא קורה שום דבר. כי הרי זה הכל בראש, כל היכולת לעמוד בצום. אז מרגילים אותו לאט לאט שזה לא נורא. אז פה קיבלנו את המושג חינוך, חינוך בלשון להתמיד. אבל גם הפירוש השלישי, שזה הרבה יותר קשה, אבל גם את זה אנחנו צריכים לעשות, חינוך גם יכול לשנות מצב. וזה ממשנה שמדברת על נושא פחות נעים, אבל לענייננו אנחנו לוקחים מזה מסר. המשנה מדברת על, לא עלינו, על חברה קדישה, שצריכים להכין קבר, והשאלה אם בכל המועד מותר להם להתעסק עם הכנת קבר של אדם שעוד לא, עוד חי, אבל רוצים להכין את המקום. ופעם היו קוברים במערות קבורה משפחתיות, אומרת המשנה, אין חופרים כוחים וקברות במועד. אסור לחפור קבר חדש, אבל מחנכים את הכוחים. מותר לחנך את הכוח. איך מחנכים כוח? כוח זה חפירה באדמה. מה פירוש לחנך את הכוח? אומר הפרטנורה במקום, שאם היה ארוך מקצרו, ואם היה קצר מעריך ומרחיב בו. זאת אומרת במילים אחרות, מה זה נקרא לחנך את הכוח? לעשות בו שינויים, להתאים אותו. בחינוך, שאומרים לנו חנוך לנער על פי דרכו, פירושו שאנחנו יכולים לעבוד על שלושת הרבדים. תמיד אני אומר שאם אנחנו נשקיע בשניים הראשונים, לא נצטרך להגיע לשלישי. אם אנחנו נתחיל ונרגיל כראוי כל הזמן, עמוד על המשמר, לא יהיה צריך לעשות שינויים, כי הכל עובד טוב. אבל גם אם חלילה, מה שנקרא, כמו שראינו בשיחה של הרב בהתחלה, נרדמנו לזמן מסוים, ופתאום התעוררנו ורואים שצריך לעשות שינוי, לא להתייאש, לא נרים ידיים, אפשר לעשות שינוי. כי אם התורה אומרת לנו חנוך לנער, היא גם נותנת לנו את הכוחות לעמוד בזה ולהצליח בזה. הרב מקשר את העניין הזה של חינוך, כולנו מחכים לגאולה שתבוא מיד ממש, הרב בכמה וכמה מכתבים, זה רק טעימה, שהרב מביא שאם מתעסקים עם ילדים, אם שומרים עליהם, אם מחנכים אותם, זה מביא את הגאולה לעם ישראל. גאולה כללית קשורה שאנחנו מקרבים את הילדים של הקדוש ברוך הוא אליו. בכל מיני ביטויים, ביטויים רבים. אני אעבור לעוד עניין ככה במהירות. בחינוך מאוד חשוב לדעת, כך הרב כותב, שהטבע של ילד, ילד הוא מאוד רגיש. זה מכתב מעניין שהרב כותב למנהל, למישהו היו שני מנהלים של בתי ספר חב"ד בירושלים, לא יודע מה שמם, שהיה ביניהם מתחים, הם היו כנראה קרובים זה לזה, והיו מורים שעברו מפה, עברו לשם, אולי לימדו חלק יום פה, חלק שם, משהו ככה מובן מהמכתב, והיה מישהו שבא לעשות תיווך, ושלום, היה מתחים שם בין בתי הספר. אז הרב כותב מכתב לאותו אחד שהולך לעשות את התיווך, הוא אומר לו, תדע לך כמה חשוב העבודה שלך? מכתב שמופיע באגרות קודש. כמה חשוב העבודה שלך? כי המורים צריכים להיות מאוד מרוצים בעבודה שלהם. הם צריכים להיות במקום שהם ישמחו שהם באים לשם. למה? כי התלמידים חשים אם המורה יש לו מצב רוח בעבודה או לא. אם המורה בלי השמחה המתאימה, התלמיד באותו יום לא ילמד כראוי, כי הוא חש באוויר. כל מי שברוך השם יש לו ילדים קטנים, רואה את זה בצורה מעניינת ומוחשית, שגם אם ילד יש לו שעה קבועה שהולך לישון כל לילה, 7 בערב, לילה. לילה אחד אנחנו צריכים לצאת מהבית ב8, והזמנו בייביסיטר ל8, לפי כל התחזיות 8 כבר אמורים לישון. כמו שאומרים, אף צולוחס באותו יום, הם לא נרדמים. למה? זה דבר, מעשים שבכל יום מה שנקרא. למה? כי הם מרגישים באוויר שאנחנו בלחץ. אנחנו היום צריכים אותם מהר מהר. לא אמרנו כלום, אבל הם חשים. ילד הוא רגיש. ומכיוון שהילד הוא רגיש, אז הוא מגיב לפי המצב רוח של המחנך. כל פרט שקורה בשטח, הילד מתרשם ממנו, וזה משפיע עליו. ולפעמים, הרב אומר, שמורה משפיע על הילד בעקיפין יותר ממישרים. הרב מדבר שם במכתב על מורה מקצועי, שחושב לעצמו, אני לא מחנך, אני סך הכל מורה מקצועי, אני מלמד סך הכל איזה תחום טכני מסוים. אומר הרבי, לפעמים יכול להיות שאתה תחנך את הילד יותר מהמחנך שלו, כי המחנך שלו הוא בתפקיד רשמי מחנך, ואתה בסך הכל מלמד אותו, שם באותו מכתב מדובר על מישהו שלימד חקלאות. אתה מלמד חקלאות, אבל הוא רואה איך אתה מברך ברכת המזון, אז זה משפיע עליו, ומראה לו שצריך להיות יהודי ירא שמיים. הוא רואה איך אתה מדבר, החינוך העקיף, ולפעמים הרבה יותר עוצמתי והרבה יותר חזק מהחינוך הישיר. זה ריבוי מכתבים, אבל הרעיון הוא שאנחנו באים לעבודה ולחנך בשמחה, ברוממות הנפש. זה הרבה כוחות נפש שצריך, כמו שאומרים, שמעתי פעם אחד הרבנים שאמר שכל יום שהוא בא הביתה בערב, לפני שהוא נכנס הביתה, הוא עוצר לכמה רגעים בחוץ או ברכב עדיין, והוא מנסה ככה לדמיין מי נמצא בבית, מי הילדים, מה קורה איתם, אומר, עובר עליו יום שלם, טלפונים, פגישות, סיפורים, הוא אומר, לא יכול להיכנס הביתה עם כל העבודה. אני חייב עכשיו לעצור, למחוק, להיכנס, אני עכשיו אבא לילדים. אני אומר אותו דבר כמחנך בכיתה. כל אחד בא מהבית שלו עם כל מיני עניינים, צריך לעצור רגע לפני שנכנסים לכיתה, עכשיו אנחנו נכנסים לכיתה. עכשיו אנחנו איתם, עכשיו אנחנו בשמחה וברוממות ובתחושת שליחות, כי אחרת אם נכנסים עם כל המתחים של החוץ בפנים, משהו פה לא ילך. ואנחנו, אין לנו את הזכות לכעוס על התלמיד, כשאנחנו בעצם זה שלא נתנו לו את הקרקע המתאימה, לקחת את הדברים בשמחה המתאימה. מילה שאנחנו אומרים יש לה כוח עצום. אני רוצה להביא דוגמה מיחידות מעניינת, שהרבי הרייץ אמר פעם לחסיד רבי סול ג'ייקובסון, רואים מילה, לפעמים מילה יכולה להיות כמו שופר שמביא חרדה, לפעמים מילה יכולה להיות בקולי קולות אבל עם רכות. יש יחידות מעניינת, שרבי סול ג'ייקובסון כידוע היה יושב ראש אגודת חסידי חב"ד בארצות הברית, הוא היה בארצות הברית עוד הרבה לפני שהרבי הרייץ הגיע לארצות הברית, והיו לו פעמים שהוא נסע מארצות הברית לפולין כדי להיות אצל הרבי הרייץ וחזר לארצות הברית. וכל התולדות והיומן שלו נמצא עלי ספר שנקרא זיכרון לבני ישראל, שהמשפחה שלו כתבה את כל ההיסטוריה. בין הדברים יש שם בשולי אחד הדפים באיזה הערה קטנה פנינה יקרה. הוא מספר שהוא היה בפולין אצל הרבי הרייץ, והרבי הרייץ אמר לו ביחידות משפט מאוד מעניין, אמר לו ככה. נראה את זה ביידיש בלשונו, אחר כך נתרגם. אמר לו דר זיידה, זה הרבי הרייץ אומר לו, דר זיידה פלקט הייסן, דר טאטה פלקט זוגן, וניך זוג ויסקום טויס, או במידף פולגן. נתרגם את זה לעברית. אומר לו ככה, הסבא היה מצווה, האבא היה אומר, ואני אומר איך שנראה, אבל צריך לציית. נוריד את זה למילים יותר פשוטות, המסר לא השתנה, אבל העטיפה השתנתה. פעם היו קונים לחם בחנות, היה הרמה של לחמים, כל אחד משך את היד שלו והוציא את הלחם, ואפילו חתכו עם סכין במכולת, חצי לחם או רבע לחם. היום, לא יודע אם נמצא מקומות בכלל שקיימים כאלה דברים, היום זה הכל צריך להיות בעטיפה, סגורה, וכתוב על השקית כל מיני מה זה מכיל וכו' וכו'. למה? אנחנו בדור שמקבלים את אותו לחם, אבל צריך לעטוף את זה בצורה מתאימה. הרבי הרייץ אומר לו, הסבא שלי בזמנו, הוא היה רוצה להגיד משהו לחסידים, הוא היה מצווה. האבא, הרבי רשב, כבר אמר, כבר לא מצווה, זה אמר, זה כבר בצורה יותר רכה. ואני, הרבי רייץ אומר על עצמו, אני אומר איך שנראה, דהיינו הוא אומר, נראה לי כך. כשהוא אומר נראה לי, זה מראש נותן כאילו מרחב, אתה לא חייב לציית, כאילו. כי אני רק אומר נראה לי. רק הוא מוסיף לו כעיצה טובה, שצריך לציית. שאלו את רבי ישראל ג'קובסון פעם, מה אתה אומר מיוזמתך? מה אתה אומר? איך הרבי שלנו היה נכנס פה בסולם הזה? מה היינו אומרים על הרבי שלנו? מה אתם אומרות? מה מתאים להגיד על הרבי שלנו?
אנחנו אמרנו ממליץ, והיא אמרה, אנחנו אמרנו דבר על הרבי, אבל אני אמרתי אני ממליץ, והיא אמרה,
רבי ישראל ג'קובסון אמר שהרבי שלנו רק מציע, ובאמת מוצאים בהרבה מאוד ביטויים שהרבי בא עם מבצע חדש, הרבי אמר הצעתי, לפעמים היה בקשתי. מה זה מציע? יש את השיחה הידועה של שופטים נ"א, שהרבי מסביר את ההבדל בין יועצים לשופטים, שהרבי מסביר שלקראת משיח זה הולך בסדר של יועץ, שאני לצדך, לא שופט שאני מצווה עליך. רואים שהמסר צריך להיות בדור שלנו, אי אפשר להעתיק את הסגנון של הדור הקודם. אפשר להעתיק את התוכן של הדור הקודם, לא רק אפשר, חייבים, אבל צריך לעטוף את זה ולהתאים את זה למה ששייך לדור שלנו. אני אחזור רגע לכתב יד שקראינו קודם, אם היו אומרים ליהודי לפני 100 שנה, אתה צריך לתת אפשרות לילד שלך, שאתה מדבר איתו, להתווכח ולענות, הוא היה מתעלף. אבל בדור שלנו אומרים, כן, זה מה שאתה צריך. כי לא משנה כרגע מה ההסבר לכך, אבל ככה העובדה. היום לא עובד אופן אחר בשום אופן. האמת שזה כבר כתוב בכללי החינוך וההדרכה. הרבי הרייץ וכללי החינוך וההדרכה קובע כלל גדול בחינוך, היה צריך לתלות את זה בכל מוח של מחנך, כן? רבים מהמחנכים והמדריכים טועים בזה מה שחושבים, אשר בהתרגשות בכל רעם ורעש יגיעו למטרתם בחינוך והדרכה. ומהם מתנפלים על המחונך והמודרך בדברי רוגז, בדברים קשים כגידים, ויחרפנו ויגדפנו. ובאמת, הנה גם אם לשעה מתרגש המחונך והמודרך מלפידי אש, אמרי פי המחנך והמדריך, ולבבו מתכווץ מצער ולפעמים הנה גם יבכה במר נפשו, אז הרב היה עצם מבטיח. הנה חינוך והדרכה זו לא יביאו שום תועלת. זה כחלום יעוף. אין אפשרות להצליח, זה כבר הרב רייץ כותב, זה התפרסם בתשעים ג' והרב רייץ כתב את זה למחנכים בלובביץ'. מה נגיד בדורנו אנו, על אחת כמה וכמה. אין אפשרות להצליח אם אנחנו עובדים בצורה כזו. נראה איך הרב מתייחס לזה. בוא נשמע את הרב כמה שניות, ונראה דבר מעניין.
Das ist ein Delikernike. Und der Melame dort hat Kamschi. Ich weiß, er ist ein guter Melame, der Mensch, was er bereit in Kamschi. Oder er hegt den Mund auf dem Land. Eben nach einem Melame, da kann ich dir, geht er am Morgen mit der Kamschi kommen.
הרב מתייחס בביטוי מאוד חריף. הרב אומר, המלמד יש לו שוט, ותולה על הקיר, וכמו ברכבת יש בתוך זכוכית קטנה, תשבור בעת... אבל אם, הרב אומר, אם המחנך משתמש עם השוט, ביידיש הרב אומר, הקייליקר מלמד, התרגום המתאים, הוא צולע, משהו פה לא תקין. זאת אומרת, הסגנון הוא לא מתאים. יש אמרה מאוד מאוד יפה, שמעתי פעם בשם... אחד מהדמורי פולין, אבל האמרה היא נכונה מאוד, על הפסוק של בן סורר ומורה. כשכולנו מסתכלים על הפסוק, אנחנו מצביעים, כאצבע מאשימה, מי כאן לא בסדר? הילד. כתוב, כי יהיה לאיש בן סורר ומורה, איננו שומע בכל אביו ובכל אמו, ויסרו אותו ולא ישמע עליהם, ואז יש את ההמשך. אמר אותו אחד גדולי ישראל, בוא לא נוסיף מילים בפסוק, לא נוריד מילים, רק נקרא את זה בצליל שונה, נעצור, נשים פסיקים במקום שונה, תראו שכל התמונה משתנה. הוא אומר, כי יהיה לאיש בן, סורר ומורה איננו, שומע בכל אביו ובכל אמו, הכל טוב, אבל אם ויסרו אותו, אז ולא ישמע עליהם. ואז פתאום משתנה הכל. אותו פסוק, האצבע מאשימה היא לא על הילד. האצבע מאשימה היא על אלה שהם לא יודעים להתייחס אליו בצורה הנכונה. ו... סתם כדוגמאות אפשר להתרגל, לשנות סגנון באלף ואחד דוגמאות, זה רק אוסף קטן. אנחנו יכולים להגיע לאותה מטרה ולהשאיר נעימות באוויר. במקום לומר את זה ספונטנית, כדי להגיע לתוצאה לא צריך לחזור בעל פה את המילים. צריך דבר אחד, לעצור שנייה אחת לפני שאנחנו אומרים משהו ולחשוב אם זה המילה הכי מתאימה שאני יכול לומר, או שאני יכול לומר את זה בסגנון יותר טוב, וזה טוב. לא רק מול ילדים, מול מחנכים, בין איש לאשתו ובין אדם וחברו, זה בכל דבר ככה. אם אנחנו נעצור שנייה אחת לפני ונחשוב איך נעשה, איך נגיד את זה, ההצלחה תהיה הרבה יותר טובה והרבה יותר מובטחת, ואין מה לחשוש בכלל. נדלג על זה רגע, נגיע לעוד אמרה יפה. שאל פעם... רב שלמה מזוויל, אחד מהדמורי פולין, אמר, מה לומדים מתרנגולת שזוגרת על ביצים? הוא שאל שאלה מאוד פשוטה. התרנגולת, כמה היא שוקלת? 2, 3, 4 קילו, תלוי. והביצה היא דקה כל כך. תנסו בבית לשים על ביצה קילו אחד, הביצה מתרסקת מיד. איך התרנגולת דוגרת על הביצים עם כל המשקל שלה והביצים לא נשברות? לא חשבנו על השאלה הזו, פשוטה, כן? אז הוא אמר דבר מעניין. התרנגולת לא יושבת על הביצים, היא דוגרת על הביצים. דהיינו, הקדוש ברוך הוא חנן אותה בחוש שאנחנו כבני אנוש לא מסוגלים לעשות את זה טכנית. לעמוד חצי באוויר, דהיינו, להתקרב בדיוק במינון שיחמם אותם, אבל לא להתקרב מדי שלא לשבור אותם. זה מה שקורה אצל תרנגולת, זה פשוט לא יאמן. אז הוא אמר, בוא נלמד ממה תרנגולת. להיות קרובים, לפעמים להגיד את המילים שצריך, לפעמים זה אולי לא נעים, אבל לא לשבור. לחמם ולא לשבור, זה מסר חזק מאוד שאפשר לקחת מהתרנגולת שדוגרת על הביצים ולהצליח בזה. אוקיי, אנחנו אוטוטו כבר עוד 2-3 שקופיות, אנחנו ניתן לכם עוד נקודה מעניינת. ארגז הכלים של מחנכים, יש ארבעה טבעים שהקדוש ברוך הוא הטביע בבני אדם, וצריך להשתמש בהם. אם משתמשים בהם נכון, מצליחים. אני מביא את זה רק בקיצור, אפשר על כל אחד מהם לדבר בעריכות, עם מקורות, אבל רק נזרוק את זה באוויר. יש טבע אנושי לקבל מחמאה בשבחים, זה לא חולשה. זה טבע אנושי שהקדוש ברוך הוא הטביע בנו. יש טבע שאדם מצפה לקבל שכר על מה שהוא עשה. זה בצד החיובי. אני יכול לומר לכם ש... הייתי, גיליתי אצל אחד הילדים שלי, שהיום ברוך השם כבר נשוי, אחרי שנים, היינו כותבים לו כהורים, פתקים קטנים, מפעם לפעם, בתיק, איזה מחמאה, איזה מילה טובה. כי הילד מקבל פתק, הוא קורא את זה 1,000 פעמים, וזה משפיע עליו. SMS של מילה טובה, אנחנו לא מוחקים כל כך מהר, כידוע. ואחרי שנים מצאתי אצלו הרמה של עשרות פתקים. הוא לא זרק אף אחד מהם. עד כמה זה לקח אותו בחיים. כי אדם אוהב לקבל מילה טובה וצריך לנצל את זה, זה בצד החיובי. ביחד עם זה צריך לדעות גם בצד השלילי. יש בנפש האדם נכונות לקבל ביקורת, אם היא נאמרת נכון. ויש בנפש האדם נכונות אפילו להיענש על מעשה שלילי. כי אם בתנאי, הרבי הקדמון כותב את זה, שהעונש הוא בפרופורציה למעשה שהוא עשה. אם זה בפרופורציה נורמלית, הוא מחכה לזה. אם הוא לא יקבל את זה, הוא אפילו ירגיש לו נוח. זה ארבעה טבעים שהקדוש ברוך הוא הטביע בנפשו של כל אחד, וצריך להשתמש בזה. אנחנו כמחנכים צריכים להשתמש בטבעים האלה כלפי המחונכים שלנו. אם נלך על המילים הטובות והמחמאות ופתק יפה, ולא משנה, כל מיני דברים קטנים כאלה יכולים לשנות עולם ומלואו. ביחד עם זה, עכשיו אני רוצה לגעת במשהו שהוא לא הפוך מכל מה שאמרתי, אבל אתם כמחנכות, אתם גם אמאות, יש לכם גם בית. אז אל תשכחו שיש לכם גם בית. ואני רוצה לומר את זה, להביא שתי, ובזה לסיים, שתי תשובות של הרבי מעניינות, מפורסמות גם. מה הרבי כותב? תשובה אחת, הרבי כתב לגברת לאה קליין, אשתו של הרב בנימין קליין, עליו השלום, שהיא תיבדל לחיים טובים. היא שאלה את הרבי שאלה, נתנו לה בקשה להיות מדריכה במכון חנה, והיא מתלבטת כי זה על חשבון הזמן שהיא צריכה להיות עם הילדים שלה בבית, בלילה, שכיב אותם. והיא שואלת, היא לא יודעת מה נכון לעשות. הרב עונה לה, את שואלת מה יותר חשוב? והרי דובר כמה פעמים שראשית הכל דעיהם הוא חינוך הילדים. דהיינו, ראשית הכל תדאגי לילדים שלך, האישיים, שיהיו מחונכים, ואחר כך תלכי לטפל בפעילויות ועיסוקים לאחרים. תשובה שנייה בתחום אחר, אבל אותו רעיון. בבית רבקה בכפר חבד, הציעו לאישה מסוימת להיות בתפקיד שטחנית. יש בנות שאין להן משפחות שדואגות להן, וצריך שמישהו יתעסק עם זה. והיא שאלה את הרבי אם לקבל את ההצעה. מה הרבי עונה לה? הרבי עונה לה בכתב ידו. במענה לשאלתה, ואם זה לא יפריע לה בהנהלת ביתה ובחינוך ילדיה שיחיו, תתעניין בהצעה להתעסק בשידוכים לתלמידות בית רבקה, תחיינה וכיוצא בזה. מה הרבי אומר? חינוך זה דבר נפלא ודבר חשוב ודבר עוצמתי עם כל המעלות, אבל כשאתם ברוך השם אמאות לילדים צריך תמיד לדעת את האיזון הנכון, להצליח כששמים את האיזון הנכון. אז מצד אחד אנחנו יודעים שהחינוך שאנחנו מתעסקים איתו זה שליחות, זה שאנחנו מקבלים פרמסה בצידה, זה הרבה פעם כתב בצורה חריפה למחנך, בעצם אתה היית צריך לשלם למוסד שהם מוכנים להחזיק אותך, תגיד תודה שמשלמים לך את המשכורת. לא תמיד אפשר להגיד את זה לכל מחנך, צריך להיות כלים לשמוע את זה. ומצד שני צריך לדעת שהאיזון הנכון, שאנחנו דיברנו, עד כמה להשקיע בסביבה על חשבון הילדים חלילה, אז זה כמובן כל אחד צריך להתייעץ עם המשפיעה שלו, עם המשפיעה שלו, שלא יבוא דבר על חשבון דבר. נתנו יותר דגש על הצד של החינוך, אבל צריך לדעת ולא לשכוח, אנחנו גם אמהות לילדים, וגם הם צריכים לקבל את החינוך שלהם, והלוואי והקדוש ברוך הוא יעזור, שיהיה לכולנו הצלחה מרובה, ונוכל כבר להתראות עם המחנך הגדול,